נתחיל. אם הייתי עושה משאל בין כל משתתפי השיעור ומבקשת לחוות דעה על דמותו של חזקיהו, האם מדובר בדמות חיובית, האם מדובר בדמות חיובית ביחס למלכי יהודה אחרים, אבל לא מעבר לכך, או דמות שלילית, אני מניחה שהייתה לי פה התפלגות די מעניינת, ולכל אחת מהאפשרויות שהצעתי היו מורמות כמה אצבעות. ולמרבה הפלא, כל מי שהיה מרים אצבע לכל אחת מהאפשרויות, היה לו על מה שיסמוך. סיפור חזקיהו משתרע על פני שלושה ספרים באופן ברור, ועוד שני ספרים שמתייחסים אליו ברמז. הספרים שעוסקים בו בצורה ברורה זה מלכים, ישעיהו ודברי הימים. הספרים שהוא מוזכר ברמז זה מיכה וירמיהו, אף על פי שירמיהו לא ניבא בתקופתו, הוא ניבא מאוחר יותר, אנחנו עוד נגיע לשם. וכשמשווים את העיסוק בחזקיהו בשלושת הספרים, ואפילו באותו ספר עצמו, קשה להאמין שמדובר באותה דמות. במהלך השיעור אנחנו נעקוב אחר האזכורים השונים של חזקיהו, ננסה להסביר את פשר הפער בין הערכה שלו בספר אחד לעומת הספר האחר, וגם ננסה להצביע על מגמות בעיצוב הזיכרון הקולקטיבי דרך תיאורו של חזקיהו בספרות המקראית המאוחרת יותר. אבל אני רוצה להתחיל דווקא בחז"ל, במימרה המוכרת מאוד בבבלי סנהדרין, מופיע בדף המקורות שלכם. המימרה עצמה מנסה להסביר תג חריג בתיאור הולדתו, הנבואה על הולדתו של חזקיהו, שם מופיע מם סופית בתחילת מילה, וזה משמש עילה למימרה מאוד מוכרת. בואו נקרא אותה ביחד. למרבה המשרה ולשלום אין קץ וגומר, אמר רבי תנחום דרש בר קפרה בציפורי. מפני מה כל מם שבאמצע תיבה פתוח וזה סתום? ביקש הקדוש ברוך הוא לעשות חזקיהו משיח וסנחריב גוג ומגוג. אמרה מידת הדין לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, ומה דוד מלך ישראל שאמר כמה שירות ותשבחות לפניך לא עשיתו משיח, חזקיה שעשית לו כל הניסים הללו ולא אמר שירה לפניך תעשהו משיח? לפיכך נסתתם. עכשיו המימרה הזאת מעוררת שתי שאלות מרכזיות. קודם כל, ייחוס פוטנציאל של משיח לדמות מקראית הוא תופעה די נדירה בספרות חזל, אז מתוך כל הדמויות דווקא חזקיהו, למה דווקא הוא? והשאלה השנייה, אז אם כבר חזקיהו, אז שלא אמר שירה, כאילו זה סיבה רצינית, לפניו היה אחז, אחריו היה מנשה, שני מלכים רשעים חוטאים, חזקיהו באמצע פוטנציאל של משיח, אז בגלל שלא אמר שירה לא נעשה בסופו של דבר משיח? אז על שתי השאלות האלה אני רוצה שנענה. נעקוב אחר דמותו של חזקיהו מרגע הנבואה על הולדתו. תפתחו בבקשה ביחד איתי את התנכים בספר ישעיהו פרק ט' פסוק א'. ואני רוצה לתת איזשהו הסבר קצר על מיקומו של הפרק בספר ישעיהו. על שאלת הכרונולוגיה בספר ישעיהו נשאל הרבה ונכתב הרבה, נדמה לי תמר שאת אפילו כתבת איזשהו מאמר, לא על זה? טוב, סליחה. אבל נשאלו הרבה שאלות ונכתבו גם תשובות האם קיימת כרונולוגיה או לא קיימת כרונולוגיה בספר ישעיהו. על כל פנים, פרקים זין עד תת הם כן פרקים כרונולוגיים, הם מתארים את קורות ממלכת יהודה וישראל מימי אחז ועד חורבן אשור, כלומר מלכות אחז, האיום מצד אשור על ממלכת ישראל, גלות ממלכת ישראל, האיום על ממלכת יהודה, חורבן ערי יהודה, והצלה הניסית של יהודה בימי מסע סנחריב. אז בתוך הפרקים הללו הכרונולוגיים מתוארת נבואה שאומרת ככה: העם ההולכים בחושך ראו אור גדול, יושבי בארץ צלמוות אור נגע עליהם. הרבית הגוי, לא הגדלת השמחה, סמכו לפניך כשמחת בקציר, כאשר יגילו בחלקם שלל. כי את עול סובלו ואת מטה שכמו, שבט הנוגס בו, החיטות כיום מדיין. כי כל סעון סוען ברעש, וסמלה מגוללה ודמים, והייתה לשריפה מאכולת אש. כי ילד יולד לנו, בן ניתן לנו, ותהי המשרה על שכמו, ויקרא שמו פלא יועץ, אל גיבור, אבי עד שר שלום. למרבה המשרה ולשלום אין קץ, על כיסא דוד ועל ממלכתו, להכין אותה ולסעדה, במשפט ובצדקה, מעתה ועד עולם, קנאת אדוני צבאות תעשה זאת. ומכיוון שהפרקים הם באמת כרונולוגיים, ומדובר בפסוקים על יורש מבית דוד, אין לנו אלא להסיק שמדובר בבשורה על הולדתו של חזקיהו. אז זה פרק ט'. בהמשך הפרק מתואר, ממשיכים לתאר את החורבן של ממלכת ישראל, את האיום על ממלכת יהודה, ובפרק י', פרק שמוכר יותר מהפטרת ראש השנה, מדובר על מפלת אשור. ואז בפרק י' תדפדפו ביחד איתי, יש נבואה על ויצא חוטר מגזע ישי, על איזשהו יורש המלוכה מבית דוד, ובהמשך הפרק בשורת הגאולה. לכאורה, אם אנחנו באמת מדברים על כרונולוגיה בפרקים האלה, אז שוב אפשר להמשיך את אותה כרונולוגיה, ולהגיד שמדובר בפרק, אם אנחנו רואים פה פרק שעוסק ביורש המלוכה מבית דוד, שמדובר על חזקיהו. אלא מה? הפרק הזה, הסגנון של פרק י' מבחינת התכנים שלו, מתאים יותר באופיו לחטיבת פרקי הנחמה של ספר ישעיהו מפרק מם ואילך, שמדברים על גאולה שתתרחש אחרי גלות בבל, ואילו כאן בפרק י' אנחנו נמצאים עוד לפני היציאה לגלות. ואכן הרבה מהפרשנים טוענים שמדובר, פרק י' עוסק בתיאורו של מלך המשיח. אני רק אקריא, זה לא מופיע אצלכם, אני אקריא מאצלי. כך סובר אברבנאל, ואני אקריא מה שאומר הדק. ויצא חוטר, שמח פרשה זו שהיא עתידה לימות המשיח, להבטחה שהייתה בימי חזקיהו. אמר, אל תתמהו על פלא גדול כזה שיעשה בימי חזקיהו במפלת מחנה אשור כרגע אחד, כי עוד יעשה לישראל פלא גדול מזה בימות המשיח שיהיה לישראל בקיבוץ גלויות, וזה יהיה ממשפחת המלך חזקיהו. אז זאת דעתו של הרד"ק, זוהי גם דעתו של אברבנאל ופרשנים נוספים. לעומתם סוברים האבן עזרא והשדל שפרק י"א עוסק במלך חזקיהו, ואני רוצה ללכת בגישתם ולנסות להוכיח את זה מהגבלות בפסוקים. בדף המקורות שמופיע לפניכם אני מפרקת את פרק י"א לשני חלקים, אמנם לא בסדר של הפרק, כי עשיתי את זה, אני משתמשת בזה לצורך השוואה. אני מפרקת אותו לחלק שעוסק בבשורת הגאולה, ואחר כך לחלק שעוסק בבשורת המשיח, ואני מנסה להקביל את בשורת הגאולה לתיאור הגאולה מחורבן אשור, שהיא כמובן לא הגאולה לעתיד לבוא אלא הגאולה שקורית בהווה, ובהמשך לנסות להקביל בין הנבואה על המלך המשיח לבין תיאורים שנמצאים בעיקר בדברי הימים שמתארים את מלכותו של חזקיהו. ואם אכן נצליח למצוא את ההגבלות, אני חושבת שיש לנו חיזוק רציני לעמדת מי שסובר שפרק י' א' עוסק בחזקיהו. אז בואו נעבור על ההקבלות. נתחיל כל פעם דווקא בעמודה השמאלית ואז נעבור לעמודה הימנית שהיא פרק י' א'. בפרק י' מתוארת רשעת אשור. הוי החוקקים חיקקי אבן ומכתבים עמל כתבו, להטות מדין דלים ולגזול משפט עניי עמי, להיות אלמנות שללם ואת יתומים יבוזו. כנגד רשעת אשור מתוארת תכונתו של המלך שיושיע את ישראל ושפט בצדק דלים והוכיח במישור לאן וארץ ויקה ארץ בשבט פיו וברוח שפתיו ימית רשע. אז יש לנו תכונה של מלך המשיח של משפט אמת לעומת הטיית המשפט של ממלכת אשור. במלחמת אשור, בתיאור הגאולה ממלחמת אשור נאמר, והיה ביום ההוא לא יוסיף עוד שאר ישראל ופלטת בית יעקב להישען על מכהו ונשען על השם קדוש ישראל באמת, שאר ישוב שאר יעקב אל אל גיבור, והיה ביום ההוא יסור סובלו מעל שכמך והוא לא מעל צוואריך וחובל עול מפני שמים. לעומת זאת, וממש במילים מאוד דומות, מתוארת הגאולה, בבשורת הגאולה, כיצד באמת ישראל לא יצטרך להתבסס על אשור, משום שהקדוש ברוך הוא יציל אותם, והיה ביום ההוא יוסיף אדוני שנית ידו לקנות את שאר עמו, אשר יישאר מאשור וממצרים ומפטרוס ומכוש ומאילם ומשנער ומחמת ומאיי הים. איזה ממלכה לא מופיעה פה? באופן די בולט? בבל. ואשור כן. לא, זה חלק... לא, זה לא בבל. בואו נמשיך. בעמודה השמאלית מתואר איך צבא אשור מגייס את הלוחמים שלו. ונשא נס לגויים מרחוק ושרק לו מקצה הארץ והנה מהרה קל יבוא. ולעומת זאת, בבשורת הגאולה מתוארת באותה דרך כמעט, הדרך של קיבוץ גלויות. ונשא נס לגויים, ואסף נדחי ישראל, ונפוצות יהודה יקבץ מארבע כנפות הארץ. בתיאור מלחמת אשור מתואר ריב אחים תוך כדי המלחמה. ויהי העם כמאכולת אש, איש של אחיו לא יחמולו, איש בשר זרוע יאכלו, מנשה את אפרים ואפרים את מנשה, יחדיו המה על יהודה. ואילו בבשורת הגאולה מתוארת המציאות ההפוכה, ושר הקינת אפרים וצוררי יהודה יקרתו, אפרים לא יקנה את יהודה ויהודה לא יצור את אפרים. בעמודה השמאלית מתוארים העמים שינסו לכבוש את ישראל, ארם מקדם ופלישתים מאחור ויאכלו את ישראל בכל פה. ולעומת זאת בבשורת הגאולה מתואר כיצד תהיה תשועה מקצד כל העמים האלו, ואפו בחטף פלישתים ימה, יחדיו יבוזו את בני קדם, אדום ומואב משלוח ידם ובני עמון משמעתם. ובהקבלה האחרונה יש לנו אזכור מצרים כאיזשהו אמצעי לתיאור גודל הנס, ועורר עליו השם צבאות שוט כמכת מדיין בצור עורב, ומתהו על הים ונשאו בדרך מצרים. וגם בבשורת הגאולה יש שימוש בגאולת מצרים, והחרים השם את לשון ים מצרים, והניף ידו על הנהר בעים רוחו, והיכהו לשבעה נחלים, והדריך בנעלים, והייתה מסילה לשאר עמו אשר יישאר מאשור, כאשר הייתה לישראל ביום עלותו מארץ מצרים. אז אנחנו רואים שבבשורת הגאולה בפרק י' שאנחנו כרגע עוד לא הוכחנו אל מי היא מוסבת, קיימות הגבלות ניגודיות לתיאור שיעבוד אשור ומעללי אשור לעם ישראל. בואו נעבור לעמוד הבא וננסה לראות האם ההגבלות עדיין מסייעות לנו להוכיח שמדובר בגאולה מצד אשור ובדמותו של חזקיהו. אז הנבואה של פרק י' מתארת את החוטר מגזע ישי כך, ויצא חוטר מגזע ישי ונצר משורשיו יפרה, ונח עליו רוח השם, רוח חוכמה ובינה, רוח עצה וגבורה, רוח דת ויראת השם, ועריכו ביראת השם. הפסוקים בספר דברי הימים שמראים את היישום של תכונות אלו, ויתחזק ויבן את כל החומה הפרוצה, ויעל על המגדלות ולחוצה החומה אחרת, ויחזק את המילו עיר דוד, ויעס שלח לרוב ומגינים. ויתן שרי מלחמות על העם, ויקבצם אליו אל רחוב שער העיר, וידבר אל לבבם לאמור. חזקו ואמצו, אל תראו ואל תחתו מפני מלך אשור, ומלפני כל ההמון אשר עמו, כי עמנו רב מאמו. עמו זרוע בשר, ועמנו השם אלוהינו, לעוזרנו להילחם מלחמותינו, ויסמכו העם על דברי יחזקיהו מלך יהודה, וידבר יחזקיהו על לב כל הלוויים המשכילים שכל טוב להשם. אז הנה אנחנו רואים רוח חוכמה ובינה, אנחנו רואים רוח עצה וגבורה, ועוד מעט נראה גם את יראת השם. כאן יש קטע שכמו שאתם רואים אין לו מקבילה. כל החלק שמתאר את תכונותיו של המלך האנונימי ותיאורו במשפט, אין לו מקבילה, ואנחנו נצטרך לתת על זה את הדעת. אבל לאחר תיאור הצדק שיהיה בימיו והשלום שיהיה בימיו, כי מלאה הארץ דעה את השם כמים לים מכסים, לכך בהחלט אפשר למצוא מקבילה. ויעש כזאת יחזקיהו בכל יהודה, ויעש הטוב והישר והאמת לפני השם אלוהיו, ובכל מעשה אשר החל בעבודת בית האלוהים ובתורה ובמצווה לדרוש אלוהיו בכל לבבו, עשה והצליח. המשך תיאור המלך בפרק י' והיה ביום ההוא שורש ישי אשר עומד לנס עמים, אליו גויים ידרושו, והייתה מנוחתו כבוד. בדברי הימים, ורבים מביאים מנחה להשם לירושלים, ומגדנות ליחזקיהו מלך יהודה, וינסה לעיני כל הגויים מאחריכם. התיאור בפרק י' של אחדות בין הממלכות, והיה ביום ההוא יוסיף אדוני שנית ידו לקנות את שאר עמו אשר יישאר מאשור וממצרים ומפטרוס ומכוש ומאילם ומשינר ומחמת ומאיי הים, כבר ראינו את הפסוק הזה. ובימי חזקיהו וילכו הרצים באגרות מיד המלך ושריו בכל ישראל ויהודה, וכמצוות המלך לאמור, בני ישראל שובו אל אדוני אלוהי אברהם יצחק וישראל, וישוב אל הפלטה הנשארת לכם מכף מלכי אשור. כלומר חזקיהו מלך יהודה אוסף אליו אנשים מממלכת ישראל, וזה ממשיך בהגבלה הבאה, ונשא נס לגויים ואסף נדחי ישראל ונפוצות יהודה יקבץ מארבע כנפות הארץ. אז הנה, וישלח יחזקיהו על כל ישראל ויהודה, וגם אגרות כתב על אפרים ומנשה, לבוא לבית אדוני בירושלים לעשות פסח לאדוני אלוהי ישראל. ומה יקרה בין השבטים האלה שפתאום התאחדו? אז בנבואת י' כתוב, ושרה קנאת אפרים וצוררי יהודה יקראתו, אפרים לא יקנה את יהודה ויהודה לא יצור את אפרים. ובימי חזקיהו, וישמחו כל קהל יהודה, והכהנים והלוויים וכל הקהל הבאים מישראל, והגרים הבאים מארץ ישראל והיושבים ביהודה, ותהי שמחה גדולה בירושלים, כי מימי שלמה בן דוד מלך ישראל לא חזות בירושלים. והקבלה האחרונה, שוב דומה למה שראינו בבשורת הגאולה, הרמז לגאולת מצרים. אז את הפסוקים של ישעיהו י' כבר קראנו, נעבור רק לפסוקים שמתארים את ימי חזקיהו. ויושע אדוני את יחזקיהו ואת יושבי ירושלים מיד סנחריב מלך אשור ומיד קול וינעלה מסביב. ויושע של תחילת הפסוק בהחלט מזכיר את נס יציאת מצרים. אז עברנו על ההקבלות האלה, ואני חושבת שבהחלט יש לנו כאן מספיק, גם עם חלק מההקבלות חזקות יותר, וחלק אפשר להגיד שאפשר היה גם למצוא תימוכין ממלכים אחרים, אני חושבת שהמכלול בהחלט מעיד שהנבואה הזאת מדברת על חזקיהו, ואם כך זה אומר שישעיהו רואה בחזקיהו פוטנציאל של מלך משיח, מלך שהודות לתכונותיו והודות לאישיותו יוכל להציל את ממלכת יהודה באופן כזה שגורלה לא יהיה כגורל ממלכת ישראל. אבל אם אנחנו בודקים בנבואות אחרות של ישעיהו שעוזקות בחזקיהו, אנחנו נראה תמונה קצת שונה ואולי אפילו מנוגדת לחלוטין. אני רוצה שנעבור עכשיו לישעיהו א', אנחנו נקרא את ההפטרה בשבת הקרובה, חזון ישעיהו. קודם כל, תנ"ך. קודם כל אנחנו נצטרך להוכיח שמדובר בנבואה מימי, שמוקדשת לימי חזקיהו. ודבר שני, נבדוק מה באמת, איפה המלך הפוטנציאלי, הנבואה שרואה בחזקיהו את מלך המשיח הפוטנציאלי, לעומת מה שמייחסים לדורו בישעיהו פרק א'. אז אנחנו נקרא פסוקים א' עד ת', ואחר כך נדלג לפסוק כף א'. חזון ישעיהו בן אמוץ אשר חזה על יהודה וירושלים בימי עוזיהו יותם אחז יחזקיהו מלכי יהודה. שמעו שמיים והאזיני ארץ, כי אדוני דיבר. בנים גידלתי ורוממתי, והם פש ובי. ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו, ישראל לא ידע, עמי לא התבונן. הוי גוי חוטא, עם כבד אבון, זרע מרעים, בנים משחיתים, עזבו את אדוני, ניעצו את קדוש ישראל, נזורו אחור. על מת תוקו עוד תוסיפו שרה, כל ראש לוחו לי וכל לבב דווי, מכף רגל ועד ראש אין בו מתום, פצע וחבורה ומכת ריה, לא זורו ולא חובשו ולא רוקחה בשמן. ארצכם שממה, עריכם שרופות אש, אדמתכם לנגדיכם, זרים אוכלים אותה. ושממה כמהפכת זרים. ונותרה בציון כסוכה בחרם, כמלונה ומקשה, כעיר נצורה. לולי אדוני צבאות, הותיר לנו שריד, כמעט, כסדום היינו, לעמורה דמינו. ואני עוברת לפסוק כף א', איכה הייתה לזונה קריה נאמנה. מלאתי משפט, צדק ילין בה, ועתה מרצחים. כספך היה לסיגים, סבאך מהול במים, שרייך סוררים וחברי גנבים, כולו אוהב שוחד ורודף שלמונים, יתום לא ישפוטו, וריב אלמנה לא יבוא עליהם. אז קודם כל, מניין שמדובר בימי חזקיהו, לכאורה זה נראה מופרך לחלוטין, אבל אי אפשר להתחמק, יש לנו פסוקים ברורים שמתארים סיטואציה שמבחינת שנות הנבואה של ישעיהו לא יכולה להתאים לאף אחד חוץ מלחזקיהו. ואני מדברת על פסוקים זין וחית. ארצכם שממה, עריכם שרופות אש, אדמתכם לנגדכם זרים אוכלים אותה, ושממה כמהפכת זרים, ונותרה בציון כסוכה בחרם. זה מתאים מאוד לתיאור ירושלים שעומדת על תילה בזמן שכל ערי יהודה, גם מבנימין וגם מאזור השפלה, כולם נתפסו על ידי צבא סנחריב, ממלכת ישראל כולה חרבה וירושלים היחידה שעומדת. אבל הפסוקים האלה שמתארים שקרו, שאומנם הנבואה נאמרה בימי חזקיהו, עדיין לא פותרים לנו את השאלה של הסתירה הגדולה בין מה שמתואר או בין הפוטנציאל ש רואה ישעיהו במלך חזקיהו לבין מה שקורה בשטח בתקופת מלוכתו. וכאן אנחנו צריכים לשאול את השאלה, מה קרה בין נבואת הפוטנציאל הזו לבין מלוכת חזקיהו בפועל. אז אני רוצה שתדפדפו דף, עוד דף לעמוד מספר 3. אני רוצה רק להגיד שאת הטבלה הזאת אני לקחתי ערך אותה הרב יצחק לוי, עשיתי בה שינויים קלים ביותר, אבל רובה כפי שהיא מופיעה באינטרנט, אנחנו נדרש לה מעט רק כדי לראות את התאריכים. בואו נסתכל רגע מה קורה בשנים 1 עד 6 לימי חזקיהו. בשנים האלה בהחלט אפשר לראות את ההתממשות של הפוטנציאל של ביקש הקדוש ברוך הוא לעשות חזקיהו משיח וכל התיאורים שישעיהו ייחס לו. יש לנו בשנה הראשונה בחודש הראשון פתיחת דלתות בית השם וטיהורו וחנוכת הבית מחדש, שזה נראה לנו משהו מאוד פשוט כשהוא ככה כתוב, אבל צריך להבין שאחז שלפניו עשה שמות במקדש חזקיהו צריך לדחות את הפסח לחודש השני, משום שהוא לא מצליח לטהר את המקדש ואת האנשים ממה שקרה בימי אחז. אז זאת פעולה מאוד רצינית ומשמעותית שחזקיהו מחליט לפתוח בה את הקדנציה המלכותית שלו. בשנה הראשונה בחודש השני, עשיית הפסח בשיתוף ממלכת ישראל. אכן מתאים לתיאור הזה של ישעיהו. השבת התורה והנבואה למעמדן, על פי פסוק ממשלי, סידור עבודת הכהנים והלוויים, והדאגה להעלאת התרומות במועדם. אז יש לנו בהחלט חמש וחצי שנים שחזקיהו עומד בציפייה ממנו ועושה מעשים שמתאימים לאיך שחזקיהו תיאר אותו בנבואה. סליחה, לאיך שישעיהו מתאר אותו בנבואה. בשנה השישית מתרחש אירוע שכנראה יוצר קצת שינויים בהנהגה של חזקיהו. בשנה השישית ממלכת ישראל נכבשת על ידי אשור ומוגלת. ולא רק ממלכת ישראל נכבשת, אשור כל מקום שהם נגעו בו מיד נכבש על ידם, והעמים הוגלו באיזושהי צורה של הפרד ומשול, לקחו את כל העמים המוגלים ביחד וחילקו אותם באופן אקראי לכל המדינות הנכבשות. התחושה של חזקיהו סביר להניח שהייתה שהנה עוד מעט זה יגיע גם אליהם. והוא נערך לקראת ההתקפה האשורית בשתי דרכים. מבחינה פנימית הוא מבצר את ירושלים, עוד מעט אנחנו נקרא את זה. מבחינה חיצונית הוא קורט ברית עם מלך מצרים. על כריתת הברית הזו יש לנו נבואת תוכחה מאוד קשה של ישעיהו בפרקים למד עד למד א'. אנחנו לא נקרא את כל הנבואה, היא נבואה ארוכה. אבל אני רוצה שתדפדפו רגע לעמוד מספר 4. ובואו נראה כיצד התוכחה של ישעיהו בפרקים למד עד למד א', שהיא תוכחה על ההתחברות למצרים, מקבילה במילותיה ובתוכן שלה לנבואת התוכחה של ישעיהו פרק א'. בסדר? אז אנחנו נסתכל קודם בעמודה השמאלית, כי את הימנית אנחנו כבר מכירים, כבר קראנו. אז בנבואה בפרק למד הוא מכנה את הדור של חזקיהו ואולי אותו בעצמו: הוי בנים סוררים נאום השם, לעשות עצה ולא מיני, ולנסוך מסכה ולא רוחי, למען שפות חטאת על חטאת. זה מאוד מתאים לכינוי או לדרך שבה מתאר ישעיהו: בנים גידלתי ורוממתי והם פשעו בי. בישעיהו למד: ההולכים לרדת מצרים ופי לא שאלו, לעוז במעוז פרעו ולחסות בצל מצרים. זה מתאים לתוכחה של ישעיהו: ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו, ישראל לא ידע עמי לא התבונן. במקום לפנות בתפילה אל הקדוש ברוך הוא שהוא זה שיציל אותם, הם יורדים למצרים ומבקשים משענת קנה רצוץ. ממשיך ישעיהו בפרק למד: כי עם מרי הוא, בנים כחשים, בנים לא אבו שמוע תורת אדוני, אשר אמרו לרועים לא תראו ולחוזים לא תחזו לנו נכוחות, דברו לנו חלקות, חזו מעטלות, סורו מיני דרך, חתו מיני אורח, השביטו מפנינו את קדוש ישראל. מקביל לישעיהו א': הוי גוי חוטא עם כבד אבון, זרע מרעים בנים משחיתים, עזבו את אדוני, ניעצו את קדוש ישראל, נזורו אחור. כן, אתם שמים לב גם שהמילים פה, הקדוש ישראל והקדוש ישראל והניעצו מול השביטו, והזרע מרעים מול הבנים כחשים, בהחלט יש פה דמיון. וגם תיאור ירושלים. בישעיהו למד מתאר ישעיהו את המצב של ירושלים: כי עם בציון ישב בירושלים, בכל לא תבכה, חנון יוחנך לכל זעקיך כשומעו ענך, ונתן לכם אדוני לחם צר ומים לחץ. זה מקביל לתיאור שקראנו בישעיהו, ארצכם שממה, עריכם שרופות אש, אדמתכם לנגדכם, זרים אוכלים אותה, ושממה כמהפכת זרים, ובת ציון שעומדת שם כסוכה בחרם, כעיר נצורה. וההצלה הניסית שרק הודות לה, בסופו של דבר ירושלים לא נפלה, כי כה אמר אדוני אליי כאשר יגיע אריה והכפיר על טרפו, כן ירד אדוני צבאות לצבוע על הר ציון ועל גבעתה, כציפורים עפות כן יגן אדוני צבאות על ירושלים, גנון והציל פסוח והמליט, ולולי אדוני צבאות הותיר לנו שריד כמעט, כי סדום היינו לעמורה דמים. אז הנה כבר יש לנו פתרון ראשון, לסתירה הזאת בין נבואת פרק א' לבין נבואת פרק י' א', אנחנו רואים שמאה שנה 6 עד 14, החטא הראשון של חזקיהו היה חטא הפנייה לאשור, החטא הזה מקבל תוכחה מפורשת למצרים, החטא הזה מקבל תוכחה מפורשת בפרקים למד עד למד א', ועוד תוכחה קצת יותר סמויה בפסוקים הראשונים של ישעיהו א'. אז לגבי ההתארגנות החיצונית של חזקיהו, אנחנו בהחלט יכולים להבין מה החטא פה. ואנחנו יודעים שהנביאים לאורך כל התקופה מוכיחים פנייה לגורם זר כדי להינצל מאויב. זה קורה אצל עשה, וזה קורה אצל יהויקים בתקופה מאוחרת יותר. הנביאים לא אהבו את זה בכלל. וכאן אנחנו יכולים להבין את פשר התוכחה. אבל מה רע בלהתארגן מבחינה פנימית? אנחנו קוראים לזה השתדלות. בואו נסתכל מה עושה חזקיהו כדי להיערך מבחינה פנימית לקראת בוא צבא אשור. אז תפתחו בבקשה בדברי הימים ב' פרק למד ב'. אחרי הדברים והאמת האלה בא סנחריב מלך אשור ויבוא ויהודה ויחן על הערים הבצורות ויאמר לבקעם אליו. וירא חזקיהו כי בא סנחריב ופניו למלחמה על ירושלים ויוועץ עם שריו וגיבוריו לסתום את מימי העיינות אשר מחוץ לעיר ויעזרו. ויקבצו עם רב ויסתמו את כל המעיינות ואת הנחל השוטף בתוך הארץ לאמור למה יבואו מלכי אשור ומצאו מים רבים. ויתחזק ויבן את כל החומה הפרוצה ויעל על המגדלות ולחוצה החומה אחרת ויחזק את המילו עיר דוד ויעש שלח לרוב ומגינים ויתן שרי מלחמות על העם ויקבצם אליו אל רחוב שער העיר וידבר על לבבם לאמור. ואז גם אומר דברי דוד. ופה באמת השאלה, אז מה רע בזה? זה נשמע הדבר הכי נכון שיכול להיות, תארכות מבחינה טבעית, נסים יבוא מצוין, אבל אנחנו לא סומכים על הנס. ובכל זאת, אם נפתח בישעיהו כף ב', אנחנו נראה שהמעשה הזה של חזקיה גם זוכה לתוכחה מאוד קשה מצד ישעיהו. ישעיהו פרק כף ב'. מסע גי חיזיון, מלך אפו כי עלית כולך לגגות. תשועות מלאה, עיר הומיה, קריה עליזה, חלליך לא חללי חרב ולא מתי מלחמה. כל קצינייך נדדו יחד מקשת וסרו, כל נמצאייך אוסרו יחדיו, מרחוק ברחו. על כן אמרתי, שאו מיני אמרר בבכי, אל תאיצו לנחמני על שוד בת עמי. כי יום מהומה ומבוסה ומבוכה לאדוני אלוהים צבאות בגי חיזיון מקרקר קיר ושוע אל ההר. ואילם נשא אשפה ברכב אדם פרשים וקיר ערה מגן. ויהי מבחר עמקייך מלאו רחב והפרשים שוט שטו השערה ויגל את מסך יהודה ותבט ביום ההוא אל נשק בית היער. ואת בקיעי עיר דוד ראיתם כי רבו ותקבצו את מי הבריכה התחתונה, ואת בתי ירושלים ספרתם, ותתצו הבתים לבצר החומה. ומקווה עשיתם בין החומותיים למי הבריכה הישנה, ולא היבטתם אל עושיה, ויוצרה מרחוק לא ראיתם. ויקרא אדוני אלוהים צבאות ביום ההוא לבכי ולמספד ולכורחה ולחגור שק, והנה ששון ושמחה, הרוג בקר ושחוט צאן, אכול בשר ושתות יין, אכול ושתו כי מחר נמות. ונגלה באוזני אדוני צבאות, אם יחופה רעבון הזה לכם עד תמותון, אמר אדוני אלוהים צבאות. הנביא מתאר פה מציאות של אופוריה, של ישיבה על הגגות, של סעודה, בזמן שכל ערי יהודה נתפסו, תושביהם הוגלו, חלק בעינויים קשים, אבל אתם ביצרתם את החומה, חצבתם את נקבת השילוח, אתם נותנים את מבטחכם בפעילות האנושית הזאת, ויושבים באופוריה ולא מבינים שצריך לפנות בתפילה כלפי הקדוש ברוך הוא. כן? שהם לא צמים או לא עושים חגיגות, לא עושים חגיגות אלא מתכוננים לקראת מלחמה קשה. כלומר, יש פה איזשהו ביטחון, לא מספיק, אתה צריך לעשות השתדלות, אבל מעבר להשתדלות, וזה מה שכהן משוח מלחמה מוציא את העם לשדה הקרב. זה נכון שהעם ערוך והם עברו הרבה תרגול צבאי, אבל בכל אופן הוא מזכיר להם שהמלחמה הזאת, הניצחון שלה הוא על ידי הקדוש ברוך הוא. ופה הישיבה הזאת באופוריה היא מבטח שלם רק במפעלים האנושיים.
רגע, אבל זה לא בדיוק ככה, זה אכול ושתו כי מחר נמות.
כן,
אכול, זה מצב פסיכולוגי של אנשים שדווקא מיואשים.
שוב, השאלה מה זה אכול ושתו כי מחר נמות, זאת איזשהו שמחה של הרגע, זה בלי להסתכל על המכלול, לא בהכרח בגלל שהם חושבים שצבא אשור הוא זה שישמיד אותם, אלא כי האופוריה הזאת נותנת להסתכל רק על עכשיו, תסתכלי קצת בפרשנות של אכול ושתו כי מחר נמות. אני רוצה רק מה זה? נכון, זאת התוכחה, זה עיקר התוכחה. אבל אם תשימו לב, המילים שחוזרות שם כמה פעמים, זה ויגל את מסך יהודה, ותבט ביום ההוא אל נשק בית היער, ואת בקיע עיר דוד ראיתם, ולא הבטתם אל עושיה, ויוצרה מרחוק לא ראיתם, שזה מאוד מקביל לנבואת ישעיהו, ישראל לא ידע, עמי לא התבונן. זאת אומרת, אתם לא יודעים להסתכל על הדברים הנכונים שיצרו אצלכם את תחושת הביטחון. בהקבלה שעשינו בין נבואת פרק י' לתיאור מפעלו של חזקיהו, היה שם איזשהו חלק חסר בהקבלה. החלק שמדבר על המשפט. ואמרתי שעוד נתייחס לזה. אז מה אנחנו כן יודעים על ענייני המשפט בימי חזקיהו? קודם כל, בדברי הימים אין אזכור של משפט צדק, וזה מפתיע, כי בוא נגיד, אם ניקח את דמותו של המלך יהושפט, אחד התחומים שמצוינים שם בצורה, אז יש שם גם משחק שמות יפה של יהושפט ושפט, אבל בדמותו של יהושפט יש הדגשה מאוד גדולה דווקא על תחום המשפט, והנה חזקיהו אין שום אזכור כזה. יש לנו אבל דווקא עדויות של בעיות בתחום המשפט בימי חזקיהו. בואו נפתח נבואה של מיכה. מיכה פרק ג', הבטחתי לכם דפדוף, אז הנה אני מקיימת. מיכה זה אחרי יונה, ויונה הוא אחרי עובדיה, ועובדיה הוא אחרי עמוס. לא מבחינה כרונולוגית, מבחינת הסדר בתנ"ך קורן. מי שיש לה ברויר זה אחרת, או מי שיש לו. פרק ג' פסוק ט', שמעו נזות ראשי בית יעקב וקציני בית ישראל, המתאבים משפט ואת כל הישרה יעקשו, בונה ציון בדמים וירושלים בעבלה, ראשיה בשוחד ישפוטו וכהניה במחיר יורו ונביאיה בכסף יקסומו, ועל אדוני ישענו לאמור, הלא אדוני בקרבנו לא תבוא עלינו רעה. לכן בגללכם ציון שדה תחרש, וירושלים איין תהיה, והר הבית לבמות יער. אז אין חולק על זה שהנבואה הזאת היא נבואה שמתארת מציאות מאוד עגומה מבחינת משפט, ואבון ירושלים או חורבן ירושלים הוא יהיה בגלל עיוותי המשפט. אבל מה השאלה שאתם רוצים לשאול אותי על הפסוקים האלה? מאיפה אני יודעת שזה חזקיהו? כי הרי מיכה מנבא בימיהם של יותם אחז וחזקיהו, אז אולי זה אחז, בוא נגיד שזה נשמע הרבה יותר מתאים לימי אחז, אז איפה העדות שלנו?
ירמיהו.
נכון, ירמיהו פרק כ"ו, ואמרתי לכם שגם ברמז יש לנו את חזקיהו בימי ירמיהו. ירמיהו פרק כ"ו הוא אחד הפרקים הדרמטיים ביותר שיש בתנ"ך. זה משפט שעושים לירמיהו על נבואה שהוא השמיע על חורבן העיר שילה. ויש פה משפט עם כל המרכיבים, השרים והזקנים רוצים להרוג את ירמיהו על הדברים שהוא השמיע שעוסקים בחורבן שילה, ויש קבוצה בעם שמנסה להגן עליו, ואותה קבוצה שמנסה להגן עליו מביאה תקדים, כן? זה מונח משפטי מוכר. מה התקדים? פרק כ"ו פסוק ט"ז: ויאמרו השרים וכל העם אל הכהנים ואל הנביאים, אין לאיש הזה משפט מוות, כי בשם אדוני אלוהינו דיבר אלינו. ויקומו האנשים מזקני הארץ ויאמרו אל כל קהל העם לאמור, מיכה המורשתי היה ניבא בימי חזקיהו מלך יהודה. ויאמר אל כל עם יהודה לאמור, כה אמר אדוני צבאות, ציון שדה תחרש, וירושלים איים תהיה, והר הבית לבמות יער. ההמת המיתור חזקיה מלך יהודה וכל יהודה, הלא ירא את אדוני, ויחל את פני אדוני, וינחם אדוני אל הרעה אשר דיבר עליהם, ואנחנו עושים רעה גדולה על נפשותנו. אז הנה הוכחנו שהנבואה הקשה של מיכה מדברת על עיוות משפט בימי חזקיהו, ואנחנו יכולים להבין בדיעבד למה לא מצאנו מקבילה לנבואת ישעיהו בפרק י"א בתיאור מפעלו של חזקיהו, כי יש פה איזושהי סתירה פנימית. אז אם נסכם את הדברים, שראינו עד עכשיו, יש לנו פוטנציאל של משיח שממומש בשנים 1 עד 5 למלכות חזקיהו. מהרגע שממלכת אשור פולשת לתחומי הארץ, חזקיהו משנה, יש איזשהו סדק באמונה שלו, הוא פונה לגורם זר, בתוך הארץ עצמה המצב פחות טוב, יש פחות שליטה של חזקיהו. והנה מגיעה שעת המבחן. שעת המבחן של חזקיהו הוא מסע סנחריב, כשסנחריב מגיע עד שערי ירושלים ומאיים בעצם על כל ממלכת יהודה שעוד נותרה. וכאן מתנגשים בעצם שני המפעלים של חזקיהו. המפעל האחד שמונצח בשמו חיזק השם, חזק יהו, האמונה בהשם, וכל המפעלים שהוא עשה בשנים אחד עד, בשנה הראשונה עד החמישית, ומנגד המפעל האנושי שהוא עשה דרך הנקבע ודרך הצבא שהוא ארגן. והשאלה אם בשעת המבחן הוא ידע לפנות אל הקדוש ברוך הוא, או שימשיך להישען אך ורק על מפעלי האנושות. בואו נסתכל האם הוא עומד במבחן. מלכים ב' פרק י"ח, פסוק ט"ו. התיאור מסע סנחריב מתחיל בפרק י"ח וממשיך בי"ט. אנחנו קוראים רק את החלק שמתאר את תגובת חזקיהו לאיום הממשי שלפניו. ויתפלל חזקיהו לפני אדוני ויאמר, אדוני אלוהי ישראל יושב הקרובים, אתה הוא האלוהים לבדך לכל ממלכות הארץ. אתה עשית את השמיים ואת הארץ, הטה אדוני אוזניך ושמע, פקח אדוני עיניך וראה, ושמע את דברי סנחריב אשר שלחו לחרף אלוהים חי. אמנם אדוני החריבו מלכי אשור את הגויים ואת ארצם, ונתנו את אלוהיהם באש, כי לא אלוהים המה, כי אם מעשה ידי אדם עץ ואבן ויעבדום. ואתה אדוני אלוהינו הושיענו נא מידו, וידעו כל ממלכות הארץ כי אתה אדוני אלוהים לבדיך. פרק י"ח פרק י"ט פסוקים ט"ו עד י"ט, תקראו מהר שוב, כי זה פרקים שצריכים לתת לנו איזושהי הנחת רווחה. לא, תקראו את התוכן. אתם צריכים לעצור אותי קודם. יש הנחת רווחה? חזקיהו עומד במבחן. אמרנו שני המפעלים שלו, זה של החמש שנים הראשונות מול 6-14, מול 8 השנים האחרות, והוא מכריע לטובת ה5 שנים ופונה אל הקדוש ברוך הוא ומכיר בו כמי שיכול להושיע.
זה מזכיר את דוד,
נכון, של מלחמה דתית, נכון מאוד. אבל שעת המבחן הזאת מועמדת מחדש בעת ביקור מרודח בלדן בן בלדן, מלך בבל, אצל חזקיהו. מה קורה שם? אז פה אנחנו עוברים לפרק כף, והפעם זה באמת כף, לפסוק י"ב, ובואו נבדוק האם האמונה שחזקיהו מפגין בעת מסע סנחריב עומדת לו גם בביקור הזה. אנחנו דילגנו על חלק שמתאר את מחלתו של חזקיהו, כי אי אפשר להתעסק בהכל, אין לנו זמן. חזקיהו חלה, התפלל אל השם, הקדוש ברוך הוא עשה לו אות והוא נרפא, ואז מגיע הביקור של מרודח בלדן בן בלדן. פסוק י"ב: בעת ההיא שלח ברודח בלדן בן בלדן מלך בבל ספרים ומנחה אל חזקיהו, כי שמע כי חלה חזקיהו, וישמע עליהם חזקיהו ויראם את כל בית נחותו, את הכסף ואת הזהב ואת הבשמים ואת שמן הטוב ואת בית כליו ואת כל אשר נמצא באוצרותיו, לא היה דבר אשר לא הרעם חזקיהו בביתו ובכל ממשלתו. ואז יש תוכחה של הנביא ישעיהו. אז קודם כל, בואו לא נהיה תמימים ולא נחשוב שהביקור של מרודח בלדן באמת נועד לבקר את שלומו של חזקיהו. צריך להבין שבבל היא המעצמה שעומדת לרשת את ממלכת אשור, לכבוש את אשור, והיא האימפריה שתהיה עכשיו הגדולה והשלטת. התופעה הזאת של ההצלה הניסית של ירושלים הייתה לפלא בעיני העולם דאז, כי הערים נכבשו אחת אחרי השנייה כביצים עזובות, והנה דווקא ירושלים עומדת על תילה וצבא אשור נסוג. וסביר להניח שמלך בבל בתוך כדי ביקור של המלך חזקיהו שולח גם אנשי מודיעין שיבדקו איך הצליח חזקיהו מה שלא הצליחו כל העמים החזקים יותר. כן.
את רואה את זה באופן הזה, אפשר להסתכל על זה באופן אחר, שחזקיהו חושב שהאשורים עוד יבואו להתנחמו בו, בינתיים זה האויב הנוכחי, וחזקיהו הוא מסתכל עליו מהבא ורוצה לקשור קשורים עם בבל.
בסדר, לא סותר. אבל השאלה, ומה היה צריך לענות חזקיהו על שאלת, גם אם הוא רוצה לקשור איתם קשרים, להגיד לנו יש סיוע אלוקי, כמו שהוא ידע להבחין כל כך טוב בתפילה שלו, והוא אמר שאלוקי ישראל זה לא כמו אלוהי אשור, למה כאן הוא לא נותן את אותה תשובה? מה הוא עושה במקום זה? מראם את כל בית נחותו, את הכסף ואת הזהב, שזה פחות חשוב אולי, אבל ואת בית כליו ואת כל אשר נמצא באוצרותיו, שזה כנראה ארסנל הנשק שהוא מחזיק. כלומר שוב חזקיהו נופל במבחן הזה של כוח אנושי מול האמונה בקדוש ברוך הוא. הסבר נוסף ל... בעצם כאן אנחנו רואים, אנחנו כבר מתחילים להבין את ההמשך של המימרה. מפני מה לא נעשה חזקיה, ביקש הקדוש ברוך הוא לעשות חזקיה ומשיח וסנחריב גוג ומגוג, ומפני מה לא נעשה משיח? מפני שלא אמר שירה. השירה שאנחנו מיד מתייחסים אליה כאיזושהי שירת דבורה או שירת חנה או שירת הים, השירה זה הביטוי של ההבנה של מי שנעשה לו הניצחון במי שמחולל את הניצחון. והנה כאן יש לנו את ההיבט של אי אמירת שירה בזה שיראה את כלי הנשק שלו. אבל ישעיהו, ואני רוצה שוב לחזור לפרק א', לחזון ישעיהו, נותן תשובה נוספת לאי אמירת השירה של חזקיהו. כשקראנו את פרק א', דילגנו על קבוצה של פסוקים מאוד משמעותית, שנראית קצת זרה בנוף של הפרק הזה. הפסוקים הללו מדברים על תופעה שאנחנו מכירים אותה מאוד נביאים, שמדברים על היררכיה מעוותת בין פולחן למצוות מוסריות. וכאן אנחנו שואלים, דווקא את חזקיהו צריך להוכיח על העדפת הפולחן על מצוות מוסריות? הרי זה החלק הטוב בחזקיהו, השנים 1 עד 5, שעשה רפורמה בירושלים, והוא זכה גם לשבח אלוקי. אז עכשיו כשהוא חטא, בוא נוכיח אותו על החטאים, אבל לחזור אחורה ולהגיד, אם כך, אז גם מה שעשית קודם הוא לא שווה ערך, זה קצת מפתיע. אז בואו נראה מה אומר חזקיהו, ואז ננסה להסביר למה זאת התשובה של ישעיהו, סליחה, של ישעיהו, לזה שחזקיהו לא אמר שירה. אומר ישעיהו ככה, שימעו דבר אדוני קצין, פרק א', פסוק י'. שימעו דבר אדוני קציני סדום, האזינו תורת אלוהינו עם אמורה, למה לרוב זבחכם יאמר אדוני? שבעתי עולות אילים וחלב מריעים, ודם פרים וכבשים ועתודים לא חפצתי. כי תבואו לראות פניי, מי ביקש זאת מידכם רמוס חצריי. לא תוסיפו הבי מנחת שווא, כתורת תועבה היא לי, חודש ושבת, קרוא מקרא, לא אוכל אבן ועצרה. חודשיכם ומועדיכם, שנאה נפשי, היו עליי לתורך, נלאתי נסו. ובפריסכם כפיכם, אעלים עיניי מכם, גם כי תרבו תפילה אינני שומע, ידיכם דמים מלאו. המימד החדש שלא אמר שירה, זה הפסוקים האלה. אומר ישעיהו, או אומר ישעיהו את מה שחושב, מבטא את מחשבתו של חזקיהו. חזקיהו שאל את עצמו, למה אני ולא כל ערי יהודה בצורות ניצלו מצבא סנחריב? זה שממלכת ישראל גלתה, הוא בטח ידע להגיד שהם חוטאים יותר גדולים מממלכת יהודה. אבל למה יש הבחנה בין מי שגר בבאי ובמגרון או במרשה לבין מי שגר בירושלים? למה הערים האלה חרבו ואילו ירושלים ניצלה? מה שחזקיהו אמר לעצמו, וזה הביטוי שלא אמר שירה, בזכות הרפורמה שהנהגתי בירושלים. ירושלים ניצלה הודות לעבודת הקורבנות שנעשית בירושלים ועלייה לרגל. ואת זה ישעיהו לא מוכן לקבל. ולכן הוא נותן פה נבואת תוכחה מהקשות ביותר שקיימות על העיוות הזה במחשבה שהפולחן יכול, שהפולחן בא במקום לפני המוסר. אז אנחנו רואים כרגע את נבואת פרק י' את הפוטנציאל שנותן ישעיהו למלך חזקיהו, ואנחנו רואים איך עם חלוף השנים חזקיהו לא עומד במבחן ולא אמר שירה אצלו, מקבל מימד מאוד חזק שיש לו כמה היבטים. בוא נגיד, לא אמר שירה עוד לפני מסע סנחריב. הפנייה למצרים זה סוג של לא אמר שירה. להראות את כלי הנשק למלך בבל זה לא אמר שירה. ולחשוב שעבודת הקורבנות היא זה שהצילה אותם, היא גם אי אמירת שירה.
את קוראת לחוסר תפילה,
חוסר הכרה במי שגורם לניצחון. עכשיו, חוסר הכרה במי שגורם לניצחון, זה או שאתה מסתמך על כלי הנשק שלך ואומר, כוחי ועוצם ידי עשה לי את התשועה הזאת, או שאתה אומר, המעשים הפרטיים שלי הם אלה שהצילו אותי, או שאתה אומר, קראתי ברית עם מצרים והיא זו שתציל אותי. במקום להגיד, הקדוש ברוך הוא עשה איזשהו נס ואנחנו צריכים להודות לו על הנס. עכשיו, האכזבה, אני אתן בחמש דקות האחרונות, אני אשתדל להשאיר זמן לשאלות, אני רק רוצה לגמור בכל זאת את המהלך. האכזבה הקשה מחזקיהו כנראה הותירה רישום טראומטי אצל ישעיהו, וזאת כפי הנראה הסיבה לזה שהוא פתח את נבואות היחידה, החטיבה הראשונה של ספר ישעיהו, דווקא בנבואה שמבחינה כרונולוגית היא מאוחרת יותר. היא מאוחרת, יש לו אחר כך חטיבת פרקים בלמדווה והלאה שעוסקת במסע סנחריב, זה היה יותר מתאים שיבוא כסיכום לפרקים האלה ולא כהתחלה. אבל כנראה שהפוטנציאל הגדול הזה של משיחיות, של גאולה בימיו, והאכזבה הגדולה כשהיא לא התממשה קיבעה את מקומה של הנבואה הזאת בראש הפרק, ואולי גם, ופה אני עוברת כבר להפטרת נחמו, קבעה את פתיחת חטיבות הנחמה בפרק מם. פרק מם הרי עוסק בגאולה העתידית, זאת באמת הגאולה מבבל, אבל הלקח הזה מהאכזבה מדמותו של חזקיהו מאוד מלווה את הפרק הזה. יש שם פסוקים או פסוק אחד שמוקדש לדמות שלא הכרנו עד כה, זאת דמותה של המבשרת. על הר גבוה לי לך מבשרת ציון, הרימי בכוח קולך מבשרת ירושלים, הרימי אל תיראי, אמרי להרי יהודה, הנה אלוקיכם. כלומר, יש כרוז שמלווה את הגאולה ומודיע עוד לפני שהיא מתממשת, אל תייחסו את זה לשום דבר אחר מלבד להנה אלוקיכם, וכך את החוויה הקשה מהפספוס בימי חזקיהו הוא מלמד לקח לקראת הגאולה העתידית מבבל. ועוד נקודה שאני רוצה שנתייחס אליה. אני רוצה שנחזור רגע לטבלה בדפי המקורות שלכם. שם תוכלו לראות שספר דברי הימים עורך צנזורה שיטתית על מחדליו של חזקיהו. מבחינת ספר דברי הימים, כאילו המימרה פסקה בביקש הקדוש ברוך הוא לעשות חזקיהו משיח וסנחריב גוג ומגוג נקודה. הברית עם מצרים לא נזכרת בדברי הימים. העלאת מס לסנחריב לא נזכרת בדברי הימים. ההוללות בירושלים לא נזכרת בדברי הימים. השחיתות השלטונית והמשפטית בירושלים גם היא לא נזכרת בדברי הימים. ולעומת זאת, כל המעשים של החמש שנים הראשונות, המקור היחידי שמתאר אותו הוא דברי הימים. ופה נשאלת השאלה, למה בחר מחבר דברי הימים לפסוח על כל החלקים הפחות מוצלחים מימי חזקיהו? עכשיו, יש איזושהי גישה מאוד מפורסמת שטוענת שספר דברי הימים בעיקר מדברים בשבחה של שושלת בית דוד. אז זה לא נכון. כלומר, יש, בחלק מהמקומות זה נכון, אבל יש לנו מלכים שמקבלים תיאורים של חטאים שבכלל לא מוזכרים בנביאים ראשונים, ויושבות פה בנות שלמדו אצלי בקורס של דברי הימים. יש לנו מלכים כמו עשה, כמו רחבעם, כמו בני אחאב שהם מלכי יהודה, אלה שנישאו ליהושפט, אחזיה ויורם, שמיוחסים להם חטאים שכלל לא נזכרו בספר מלכים. כך שזה נכון, אבל בערבון מוגבל, ולכן השאלה עדיין תקפה לגבי חזקיהו, למה חזקיהו הוא דמות שבכל זאת לא הזכירו ולו ברמז את החלקים הפחות מוצלחים של המלכות שלו. התשובה לדעתי קשורה למגמה הכללית של ספר דברי הימים. ספר דברי הימים על פי המסורת בבבא בתרא נכתבה על ידי עזרא בתקופת שיבת ציון, והשכתוב של סיפורי הנביאים, או החל מסיפורי בראשית אבל בעיקר של תקופת המלכים, כתוב בסגנון שמותאם לצרכים של דור שבי ציון. עכשיו, דור שבי ציון, אחת הבעיות המרכזיות שלהם הייתה בעיה מורלית. הם שמעו במשך 70 שנה או 50 שנה את כל נבואות הנחמה שישעיהו צרר עבורם על החזון של שיבת ציון. וכשהחזון הזה התממש, הם ראו שקיים פער גדול מאוד בין מה שהובטח להם על ידי הנביאים לבין מה שקורה בשטח. עד כי זכריה הנביא מוכיח אותם במילים מי בז ליום קטנות. כלומר, למה אתם לא מסוגלים לראות את המציאות ולהבין שזה דבר גדול? למה אתם כל הזמן עושים את ההשוואה? אבל מנגד הוא מבטיח להם גם גדול יהיה כבוד הבית הזה האחרון מן הראשון. עכשיו, דור שקשה לו לראות את סממני הגאולה בימיו, צריך שבעיקר יזכירו לו מציאויות של גאולה. ולכן כשמתארים את מלכות חזקיהו, מתארים אותם בדרכים מאוד מקבילות לדרכים ששבי ציון עצמם ערים לסממנים שלהם בימיהם. זה חידוש עבודת המקדש, זה חידוש עבודת הכהנים שאנחנו יכולים לראות בצורה מאוד יפה באמנת נחמיה, זה הפסח שחגגו עזרא ונחמיה לדור שבי ציון, שמזכיר מאוד במילים שלו את הפסח שמתואר שחזקיהו עשה. אגב, הפסח הזה לא מוזכר בכלל בספר מלכים אלא רק בדברי ימים. ובקיצור, עזרא הסופר או מי שסייע בידו לכתוב את ספר דברי הימים מעצימים בעיקר את הנקודות שיסייעו לדור שבי ציון להכיר בסממני הגאולה שבימיהם. ואם נעשה איזושהי בכל זאת פרשנות אקטואלית, אז במדינת ישראל של ימינו יש לנו שתי מפלגות. יש לנו את המפלגה שאומרת נס לא קרה לנו, פח שמן לא מצאנו, אלא אנחנו בכוחנו הצלחנו לייבש את הביצות ולכבוש את השממה. יש לנו מנגד את הקבוצה שאומרת זה יום קטנות, חזון הנביאים עוד לא התגשם, אין לנו משפט עברי, המדינה לא עובדת על פי חוקי התורה. ובתווך עומדים מי שאומרים הלל בברכה ביום העצמאות מתוך אמונה בראשית צמיחת גאולתנו. שתי דקות לשאלות.